רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. הפרק בחסות אקטיב טרייל, מערכת אוטומציה מתקדמת לקמפיינים שיווקיים, באימייל, ב-SMS, דפי נחיתה ובאתר. יש לי פטיש קטן, לא נעים. אני מת על אנליטיקות. אני יושב בלילות ובודק כמה אנשים נכנסו לאתר, כמה פתחו את המיילים של רשימת התפוצה. אל תשפטו אותי, אני לא שולט בזה. אתם יודעים שאתמול ב-10 בלילה היו באתר גולשים ממוזמביק ומתאילנד? כן, זה ממש פטיש. בכל אופן, בשביל אנשים כמוני, Active Trail השיקה לאחרונה אפליקציית מובייל שמאפשרת לצפות בנתונים של קמפיין שיווקי אונליין בריל טיים. כמה ניוזלטרים נשלחו וכמה נפתחו, כמה הקלקות בכל רגע נתון, מסקירות כלליות של מגמות ועד דוחות מפורטים לרמת הקליק. הנתונים האלה הם לא רק ברמת הטוב לדעת. אני נעזר בהם כדי לשפר כל הזמן את המיילים לרשימות התפוצה, להבין אילו שמות של פרקים עובדים טוב יותר, אילו כישורים מקבלים יותר הקלקות. לא סתם אומרים שהיום נתונים הם הזהב החדש. מאזיני עושים היסטוריה, שיזינו את קוד הקופון עושים 10 באנגלית. עושים באנגלית עם הספרה 10, יזכו ב10% הנחה. activetrail.co.il השקת עושים שיווק בחסות חיסכון טופ. קופת גמל להשקעה מבית מנוע מבטחים.
עושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
שלום, ברוכים הבאים לעושים שיווק. שלום לקובי גור.
אהלן רן.
מה העניינים?
מעולה, מעולה.
עושים שיווק, עושים שיווק. אנחנו בחלק ב' של הפרק שעוסק ברשימות דיור.
דיור.
דיור זה משבר הדיור.
מחיר למשתכן.
בדיוק, רשימות דיוור. אחד האמצעים הכי חשובים שיש לכל מי שעושה שיווק בכלל, אני חושב. גם עוד הרבה לפני האינטרנט.
נכון.
להגיע ולשמור קשר מהלקוחות שלו. לפני שנתחיל בקטע הזה, אני אזכיר לכם את runlevy.com, אתר הבית, גם החלק הקודם וגם שאר הפרקים של עושים שיווק נמצאים שם. אתם מוזמנים להצטרף לרשימת הדיוור שלנו גם במייל. באתר של runlevy.com, בפינה השמאלית, יש כזאת רובריקה, אתה בוחר לאיזה פודקאסט אתה רוצה להירשם, יש עוד פודקאסטים, מכניס את המייל ומתקנים רק פרקים חדשים, אין שום ספאם או משהו כזה, ווואטסאפ, אם אתם מאזינים ומן הסתם יש לכם וואטסאפ, כמעט לכולם יש, שלחו הודעה למספר הטלפון הבא שאני אגיד, ובכל פעם שיצא פרק חדש, תקבלו עדכון קצר בוואטסאפ עם קישור נחמד להזנה, משהו מאוד מאוד ביותר זמין ונוח, אני חושב, ממיילים, 050-39-39-755, אנחנו גם בפייסבוק, יש לי את אפליקציות עושים היסטוריה באנדרואיד, וגם באייפון אנחנו נמצאים, אבל שם יש אפליקציה בילט אין, תחפשו עושים באפליקציית הפודקאסטים, תמצאו את עושים שיווק גם כן. אז קובי, בפעם, בפרק הקודם, בחלק הראשון של הפרק הזה, דיברנו על רשימות דיוור, וכל הזמן דיברנו על, דיברנו על כל מיני דברים, אבל בעיקר התייחסנו לזה כל הזמן כמייל, כדואר אלקטרוני.
נכון.
אז פה אני חושב שכדאי רק גם להגיד עוד איזשהו משהו, זה רשימות דיוור זה רק מייל?
לא, מה פתאום? אני חושב שהעולם ברמה הטכנולוגית התקדם כל כך הרבה, שיש לנו עוד אפשרויות של אמצעי תקשורת עם הלקוחות. תחשוב על פוסטים בפייסבוק, ציוצים בטוויטר. בעצם מה שאני אומר לכם, תחשבו על, על, על רשימת דיוור כאמצעי תקשורת, זה פשוט אמצעי תקשורת שבו אנחנו מתקשרים עם הלקוחות שלנו, עם הקוראים שלנו, ותגלו שיש עוד המון המון אמצעים אחרים, ולכל אחד מהם יש את הייחודיות שלו, ואת היכולות שלו, ואת הדברים הטובים והפחות טובים שיש לו, אבל ברגע שזיהיתם את זה, ואתם כבעלי עסקים, תעשו רשימה ממש, מה אתם מעלים כפוסט בפייסבוק, ומה אתם מעלים לדוגמה כעוד דחיפה באתר האינטרנט שלכם, וזה כלי שנקרא push messages, שהיום כמעט כל אתר מאפשר אותו, אם יש לכם כמובן את התשתית, אתם יכולים להשתמש בזה לצרכים שונים, רשימות דיוור זה לא אמצעי התקשורת היחיד עם לקוחות, יש לו את היכולות שלו, יש לו גם את היתרונות שלו, אבל גם את החסרונות שלו. בוא נזכיר כמה, אוקיי? בוא ניכנס אליהם. בפייסבוק בעצם מה שאני עושה, אני מעדכן במקום אחד, מרכזי, את מה שיש לי להגיד, וגם מאפשר מהצד השני לכל מי שראה את הפוסט, להגיב לכולם ומול כולם. סוג של, אני עומד בכיכר העיר, מכריז משהו, וכל הקהל שסביבי שומע את מה שהיה לי להגיד, וגם מגיב בעצמו, ואת התגובה שלו כולם שומעים.
זאת אומרת, בניגוד לרשימות דיבור במייל, יש פה גם אינטראקציה מסוימת, נכון, עם האנשים, נכון, וגם הווירליות.
נכון, הווירליות, ובעצם אני משיג דיון כללי, ודרך זה משיג עניין. אז זה השימוש בפייסבוק לטובת תקשורת מהסוג הזה. אני שם שנייה בצד כל נושא הפרסום וכל הדברים האלה, אוקיי?
אנחנו מדברים ברמה אורגנית.
נכון. גם טוויטר הוא כזה, רק המסר שלי מאוד קצר, בסדר? מוגבל בכמות התווים שיש לי. ולכן תתייחסו לטוויטר כסוג של לוח מודעות. כמו שאתם עוברים בשכונה ויש לוח מודעות, ומישהו תעלה עליו פתק, הוא לא יכול להיות על כל הלוח מודעות, והוא לא יכול להיות כזה גדול, אתה יודע, דוג סיטר מציע את שירותיו, זה בערך...
משהו קטן כזה עם...
קטן
זה דרך אגב, אני חושב גם מביא אותנו לחסרונות של המדיומים האלה, נכון. כדוגמה, כי כל אחד מהם, בניגוד לרשימות דיוור במייל, ששם אתה בעיקרון יכול לשלוח מתי שאתה רוצה, ואיזה תוכן שאתה רוצה, כאן אנחנו קצת מוגבלים. קודם כל, אנחנו אומרים, למשל, טוויטר זה 140 תווים.
נכון.
בלבד. אולי המסר שלי ארוך יותר, למשל.
נכון.
בפייסבוק, אנחנו מוגבלים בזה שפייסבוק, אפילו אם יש לך 1,000 לייקים, היא שולחת עדכון, או כאילו זה מופיע בניוז פיד, אני חושב שהמספר היום זה משהו כמו 12%, נכון, אחוז, או 8%.
נכון, תדירות מאוד קטנה יחסית.
נכון, ו... משהו שאני למדתי על בשרי גם הרבה פעמים, זה שזה שאנשים הם מנויים לרשימת הדיבור שלך במרכאות בפייסבוק, הם לא מנויים שלך בפייסבוק. הם מנויים של פייסבוק.
של פייסבוק.
זאת אומרת שביום שבו פייסבוק סגרה לך את רשימת הדיבור, או כאילו כביכול את רשימת הדיבור, את האקאונט שלך,
נכון.
איבדת את האנשים, נכון. אז זה מגיע עם יתרונות וחסרונות, רבותיי. נכון. זה אף פעם לא בא... רק עם יתרונות.
נכון. בוא נדבר שנייה על וואטסאפ, אני חושב שזה הדבר המגניב החדש, הדבר היפה החדש. היו כבר כמה קמפיינים, אחד הזכרנו לפני כמה פרקים, קמפיין אני חושב שהיה של קניוני אופר, שדרך הודעות בוואטסאפ הם השיגו ויראליות עצומה, עד כדי כך שהאתר שלהם קרס אפילו לתקופה קצרה, מכמות האנשים שנכנסו והתעניינו במבצע. בעצם מה שיפה בוואטסאפ, זה שוב דומה לאחרים, אבל פה אין את הממד השיתופי. זאת אומרת, הנה, הפצת פרק, יצא פרק חדש של עושים שיווק, כולם קיבלו אותו, הכל בסדר, יש בו שוב את האלמנט האישי, למרות שיש שם קבוצות, אבל היכולות הוויראליות של הוואטסאפ היום, כי כולנו משתמשי וואטסאפ, הן עצומות,
נכון.
לדעתי בצורה הרבה יותר דרמטית מאשר פייסבוק או כל אמצעי אחר, בוודאי ויראליות מהירה יותר.
זה בטלפון, זה פשוט כל כך זמין, זה בפצח כהודעה.
עד שמישהו נכנס לפייסבוק ולפוסט והוא רואה ועושה לייק, עושה וכל זה, וואטסאפ זה פשוט מול הפרצוף שלנו, וזה באמת אמצעי יחסית חדש, שהמון אנשים לומדים לשווק באמצעותו. חשוב להגיד את זה.
אני מהניסיון הקצר שלי, ופתחתי את הפרק בזה שסיפרתי לכם מרשימה לתפוצה בוואטסאפ, יש יתרונות בורים, אבל גם חסרונות בורים לדבר הזה. היתרון הברור זה באמת הקטע של שיתופים, ונורא קל לי לשלוח הודעות לאנשים שיהיה להם קל לשתף עם אחרים, אבל יש גם חסרונות מאוד בורים. אחד זה שאני שולח לאנשים, ואני, זה קצת, זה, בוא נגיד, זה הרבה יותר מוגבל ממייל, כי אני לא יודע מה קורה. אני שולח, אם הם העבירו את זה למישהו אחר, אין לי שום מושג, אני לא יודע כלום, אני לא מקבל הודעה, כמה אנשים לחצו על קליק, או לא לחצו על קליק. גם הממשק של וואטסאפ, נכון לעכשיו, לבתי עסק, מאוד מוגבל. הוא לא נותן לי לבצע כמעט כלום בממשק הווב, אני הכל צריך לעשות על טלפון. עכשיו תחשבו, אני בינתיים ברשימת הדיבור שלנו, שהיא רק בראשיתה, יש לי מאות ספורות של אנשים, כל אחד מהמאות אנשים האלה לפעמים שולח לי הודעה, קיבלתי, אהבתי, לא אהבתי, או כל אחד שרוצה להצטרף לרשימת דיבור, אני צריך להתקן אותו בטלפון שייכנס.
נכון.
זה לא משהו קשה. שכרגע עובד בקנה מידה של כן. אלפים. אני מניח שוואטסאפ עובדים.
הוא לא בנוי לעסקים פשוט, הוא התחיל בתקשורת בין אנשים, אבל אני מסכים איתך, אני חושב שבאיזשהו שלב הם ישמעו ויחשבו מה הם עושים על זה.
אבל זה כלי חזק, זה כלי חזק, מאוד מסקרן.
המהירות שבה ויראליות מתפשטת, אם זה טוב, היא מדהימה. נזכיר את אולי אמצעי תקשורת חשוב נוסף, שבאמת התפתח אולי בשנתיים האחרונות, אולי קצת יותר, זה הודעות בדחיפה מהאתר. זאת אומרת, מי שגולש נמצא באתר, יכול, אני כבעל עסק בעצם יכול, לשלוח לו הודעות בזמן שהוא נמצא בבראוזר בכלל.
Mm-hmm.
לא חייב להיות אחרי זה באתר.
מקפיץ לו כאילו פוש נוטיפיקיישן.
נכון, כן. נכון. בדיוק כמו דרך אגב, כמו שפייסבוק אומרת לי, חבר שלך אלה פוסט, mm-hmm. או יש לחבר שלך יום הולדת. אז באותה מידה, מי שנמצא והסכים לקבל פוש נוטיפיקיישנס מהאתר שלי, אתה צריך לקבל אישור על זה, אני יכול לדחוף לו ובעצם להתקן אותו שעלה פוסט חדש, שעלתה כתבה חדשה, שיש איזה משהו מעניין מאוד שראיתי וקראתי והתעדכן באתר אצלנו, ודברים מהסוג הזה.
מעניין שהטכנולוגיה של הפוש נוטיפיקיישן זה משהו שהיה חזק מאוד בתחילת שנות ה-2000, קיוו שזה יהיה ההבטחה הגדולה של האינטרנט, זה דאח, נשאר מזה רק משהו שנקרא RSS.
נכון.
בוא נגיד, מטבעי לכת משתמשים בו ונהנים ממנו, אבל לא הציבור רחב, ואז פתאום זה חוזר.
נכון.
כנראה שיש
פה איזשהו סייקלינג. לא דבר על פוש נוטיפיקיישנס, אם אתם בעלי אפליקציות, ויש לכם פוש נוטיפיקיישן, אתם יכולים לדחוף למסך בית של הבן אדם, ישר למובייל שלו, להקפיץ לו מודעה, על משהו. שוב, אם אתם בעלי אפליקציות, ואתם לא משתמשים בפוש נוטיפיקיישן, אז אתם עושים לעצמכם עוול מאוד מאוד גדול.
נכון. אז זה בעצם מראה לכם כמה אפשרויות רבות יש לכם לחשוב על רשימות דיבור מעבר למיילים.
נכון.
אבל בואו נחזור חזרה למיילים, ששם יש לנו בדרך כלל את היכולת למדוד דברים בצורה מאוד טובה, כי זו רשימה שהיא בבעלותנו, אמרנו.
נכון.
מה אנחנו יכולים למדוד בדרך כלל לגבי רשימות דיבור במיילים?
אז יש המון מדדים, אבל אני אתרכז במרכזיים ובחשובים ביותר שבהם. הדבר הראשון שאני רוצה למדוד בעצם מה אחוזי הדחייה, מה שנקרא bounce rate. כמה, שלחתי 10,000 מיילים, כמה מתוכם בכלל לא הגיעו ליעד? בדרך כלל כי חוסם הספם בצד השני, החליט שהמייל ששלחתי הוא ספמי. ואז או שהוא בכלל לא הגיע ליעד, או שהוא נזרק לפולדר של הספם אצל הבן אדם. בדרך כלל, ואני כבר אומר לכם, אם אתם הולכים לשלוח, יש לכם רשימות דיבור ואתם הולכים לשלוח רשימות דיבור, אם אתם משתמשים באוטלוק שלכם, אז בסדר, אבל ברשימות דיבור לא שולחים מהאוטלוק. זה לא עובד. אתם משתמשים בדרך כלל בספק או בשרת של רשימות דיבור. תוודאו של הספק של שירות הרשימות דיבור שלכם, יש שרתים נקיים ככל שניתן, אפשר לשאול אותו מה הבאונס רייט הממוצע שלו, אפילו למדינות מסוימות הוא יודע להגיד לך, או ל... מייל אקשיינג'ז, סרוורס אחרים, בשרתי מיילים אחרים, תקחו את השרת עם הבאונס רייט הכי נמוך כמובן. עכשיו, ההסבר פה נורא פשוט, כבר טרחתי מאוד ואספתי, כי נתתי, כמו שהזכרתי בפרק הקודם, כבר נתתי אי-בוק, או הבטחתי משהו, עשיתי שיתוף פעולה, כבר אספתי את המייל, ועכשיו אני שולח 10,000, אני לא רוצה לקבל ולראות ש-9,000 בכלל נזרקו. לא בשביל זה עבדתי כל כך קשה על רשימת הדיבור שלי.
סתם בזבוז היה כל הסיפור.
לגמרי. אז אחוזי הדחייה חייבים שיהיו נמוכים ככל שניתן, לכל מייל שאתם מוציאים, לכל קמפיין שאתם מוציאים, לכל בלאסט שאתם מוציאים, תסתכלו על הבאונס רייט. קריטי. תזהו אם יש פתאום קפיצה, כי יכול להיות שפתאום שרת מסוים של הספק שלכם, סומן כשרת ספם. מאוד מאוד חשוב, אל תזניחו את זה.
מה, ניסיון האישי שלי, כמי שמקבל ספמים, אני יכול להגיד לך ש... אם מגיע אליי, נגיד, דואר מרשימת דיבור, שאו שלא נרשמתי אליה מעולם, או שאני הרבה פעמים לא זוכר אם נרשמתי אליה או לא,
זה קורה.
אני קודם כל לא אסמן אותה כספם, אני בדרך כלל אנסה לעשות unsubscribe, כי אני אומר לעצמי, טוב, יש מישהו בצד השני, יכול להיות שבאמת נרשמתי ואני לא זוכר, או משהו כזה. אלה שאין בהם אפשרות לעשות unsubscribe, מיד הולכים לספם.
מיד הולכים לספם.
ואז אתה מקלקל לעצמך את הרשימת דיבור.
נכון.
תן לאנשים את האפשרות נכון. לעשות unsubscribe.
וגם השרת שממנו הם נשלחו, אם זה עובר סכום מסוים או היקף מסוים, מסומן כפוטנציאל לספם, נכון. בודקים אותו יותר לעומק, חושדים בו, ולכן תבדקו טוב, אתם, כמו שאני אומר, אתם עובדים מספיק קשה, תוודאו שאחוזי הדחייה נמוכים. המדד הבא הוא המדד שלטעמי אולי הכי חשוב, זה אחוזי הפתיחה. מה ה-open rate של המייל. כמה מתוך המיילים שהגיעו ליעדם בעצם, נפתחו. אז בעצם זה מראה על החוזק של הכותרת, של המייל ששלחתם. דיברנו על זה בפרק של split testing. אם הכותרת לא מעניינת, אם אתה סתם כותב משהו משעמם, אנשים לא יפתחו כי כולנו מוצפים כל הזמן בעבודה, ואז גם בבית, במובייל ובדסקטופ, ובכל מקום אפשרי במאות מיילים. ביום לפעמים, אוקיי? אז אני רוצה עכשיו, מצד שני, אל תהיו סופר מתחכמים, זה גם סוג של, בעיניי לפחות אישית, מחשיד.
כאילו כותרות קליק בייטים כאלה,
כן, בדיוק, קליק בייטים הם כאילו הדוגמה הכי טובה. בואו לגלות למה אנחנו בימים של סערת ערן זהבי, למה ערן זהבי באמת זרק את סריק הקפטן.
אם אתם לא מגלים בסוף בפנים מה באמת הוא זרק זה, אז כאילו...
לא מעניין. אחוזי פתיחה יוליכו בעצם למדד הבא, שהוא אחוזי הקלקה. עכשיו, אתם לא תגיעו להקלקות על לינקים ששמתם במייל, אם אנשים לא פתחו את המייל, לכן תחזרו לזה ותנסו להגיע למקסימום אחוזי הקלקה, אחוזי פתיחה. אחוזי הקלקה זה באמת מראה כמה המייל שלכם היה טוב. כמה אנשים התעניינו בתוכן.
זה האחוזים של כמה אנשים מתוך אלה שפתחו אותם, אם אתה קונה את המייל טועה, באמת לחצו על הקישור שבתוך המייל, שמביא אותם לאתר שלך.
נכון, נכון. עכשיו, לפעמים חלק מהמיילים הם בלי לינק, אז תתעלמו, אין אחוזי הקלקה. באנגלית, דרך אגב, זה click-through rate, CTR. אבל אם כתבתי תוכן טוב, והלינק היה במקום הנכון, וכמו שאמרנו גם בפרק על ספליט טסטינג, הצורה שהוא נכתב, אם זה מילים ממש, או ממש הכתובת אינטרנט שלו, היו, אם שמתי כמה כאלה, אם הכל היה טוב, אז אחוזי הקלקה היו גבוהים, ואנשים יגיעו לעמוד שאליו רציתי שהם יגיעו. תמדדו את זה, בסוף זה סוג של מכפלות על מכפלות. בוא ניקח, שלחתי מיליון מיילים. אם הבאונס רייט שלי היה 10%, אומר שזה הגיע רק ל-900,000 איש. אם ה-900,000 איש האלה, אחוזי הפתיחה היו רק 10%, אז רק 90,000 איש פתחו את המייל. ואם מתוכם רק 10% הקליקו, אז 9,000 איש הגיעו לעמוד שהיה. עכשיו שימו לב, ממיליון איש, שאלו
בסוף ברשימה, נשאר זרזיף קטן כזה.
בדיוק, כמה פרומילים של מה שהיה, זה לא המטרה. תנסו להגיע לזה שהמספר הסופי, כמה שהקליקו והגיעו לעמוד, קרוב ככל שניתן לכמות האנשים שיש לכם ברשימה, שאליה שלחתם את המייל הזה. אולי אלמנט הכי מעניין למדוד, הוא לא הכי פשוט, אבל מצד שני הוא הכי, לדעתי, הכי נותן ערך, זה ניקוד, סקורינג. הוא בכלל נכון לאיך אני מודד את האנשים שנמצאים אצלי כקונים, כמתעניינים. והוא בעצם איזושהי שיטה נורא פשוטה, שנותנת ניקוד לכל בן אדם על פעולה שהוא עשה. זאת אומרת, אם שלחתי עכשיו את המייל ל-100,000 איש, ורק 10% מתוכם פתחו את המייל, הם יקבלו ממני נקודה. כמו שהיה פעם בבית ספר, נקודה אדומה, נקודה שחורה, אז הוא יקבל ממני נקודת זכות. כל האחרים אני יכול להשאיר על 0, או אפילו לתת ניקוד שלילי. מינוס אחד. מתוך האנשים שפתחו את המייל, כמה הקליקו, יקבלו שוב נקודה. עכשיו, למה זה, מה זה בעצם מייצר? זה נותן לי איזשהו מדד של רמת, אז אין לזה מילה בעברית, רמת האינגייג'מנט שיש לבן אדם איתי. יותר מזה, אם הוא קנה, אני שוב אתן לו ניקוד נוסף.
זאת אומרת, מאותם אנשים שקיבלו ציון גבוה, אתה אחר כך יכול לכוון אליהם אולי למוצרים יותר פרמיום, או לתת להם תכנים מיוחדים, כי אתה יודע שהם ישתפו את זה אולי.
אני יכול לייצר סגמנטים של רשימת הדיבור שלי, לא דיברנו על זה, אבל אולי מקום קצת לפתוח את זה. גם רשימת דיבור היא לא איזשהו בלוק אחד גדול.
כן, זה לא בהכרח 100,000 כתובות באותו הרשימה.
אני חולק אותה לכאלה שקנו ולא קנו ממני. כאלה שקנו מוצר אחד ושניים, כאלה שקנו את המוצר ומיד קנו איתו את ההצעה חד פעמית, כאלה שקנו מוצר פרימיום וכאלה שלא קנו כבר חודשיים. אז יש המון 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 שיטות, ואנחנו נייחד פרק שלם לאיך עושים סגמנטציה, אבל גם באמצעות הניקוד אני יכול לבצע סגמנטציה, ואז ברגע שיש לי סגמנטים של אנשים ברשימות הדיבור, לשלוח להם תכנים ומיילים ספציפיים שמתאימים לניקוד שהם עשו. אז כולם מתעסקים בבאונס רייט, אופן רייט וקליק תרו רייט. תחשבו אם אתם יכולים, גם אם זה ניקוד פשוט כמו שהזכרתי, לתת ניקוד שהוא ניקוד.
כן, נשמע כמו טכניקה טובה לדעת לברור את המנויים היותר איכותיים שלך ברשימה.
נכון מאוד. זה השיטות למדוד בעצם.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
חובבי פודקאסטים, מועדון המאזינים של עושים היסטוריה, הוא המקום שלכם. במועדון המאזינים אנחנו מקיימים מפגשים חודשיים איתי ועם הצוות, שומעים הרצאות מרתקות ועורכים ביקורים במקומות מעניינים. חברי מועדון המאזינים זוכים לקבל תוכן ייחודי מכל הפודקאסטים ברשת של עושים היסטוריה, כגון פרקים שלא ראו אור, גרסאות מלאות של ראיונות ועוד המון המון תוכן מרתק ובלעדי. וגם צ'ופרים כיפים כגון כרטיסים לסרטים וחברות אוטומטית במועדוני לקוחות שנמצאים איתנו בשיתופי פעולה. והכי חשוב, כשאתם נרשמים למועדון המאזינים של עושים היסטוריה, אתם באמת תומכים בנו, והתמיכה שלכם עוזרת לנו לעשות משהו שלא נעשה עדיין בישראל. רדיו איכותי, מרתק, עם תוכניות מושקעות ומעניינות במגוון גדול של תחומים. מהיסטוריה, מדע וטכנולוגיה ועד רפואה, שיווק ופוליטיקה. הצטרפו למועדון המאזינים שלנו ובואו להיות חלק מהמשפחה. בקרו ב-members.ranlevy.com.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
אמרנו שבעצם רשימת דיבור, אתה לא יכול באמת ליצור אותה מהאוטלוק שלך או מהג'ימייל שלך. דרך אגב, לא שלא ניסיתי בשנים הראשונות של עושים היסטוריה, היה לי בג'ימייל.
כשיש לך 100 איש, אתה יכול.
בדיוק. ברגע שזה עבר למאות, אתה כבר חייב כלי מקצועי יותר. מה נותנים לך הכלים האלה? מה אתה, כשאתה בוחר שירות של רשימות תפוצה, מה אתה צריך להסתכל?
אז בעצם יש המון המון כלים מרשימות דיבור היום. אנחנו נזכיר כמה מהם בהמשך, אבל כשאתם הולכים להסתכל על כלי, אני מציע לכם להסתכל על הדברים הבאים. דבר ראשון, בכלל את הבסיס, יכולת לייצר, לנהל ולשמור רשימות. רשימות שונות, כמו שאמרתי, יש סגמנטציות. או אם אני עסק שמוכר כמה מוצרים, אני אולי רוצה לשמור רשימות שונות לכל מוצר, לכל מי שנרשם או קנה מוצר מסוים. זה הדבר הבסיסי בכלל בכלי, לרשימות דיבור. למען האמת, לכולם יש את זה. היום, תבדקו את רמת, כמה זה טוב או כמה זה נוח לכם. כי יש רשימות שהם, כלים, סליחה, שהם מאוד מתוחכמים ומאוד מתקדמים, אבל לא נוחים. ויש כלים שהם מאוד מאוד כלילים ופשוטים, ומצד שני להם פונקציונלית מאוד עשירה בתחום הזה. הדבר השני, ליכולת לתמוך בריבוי שפות. בעיקר אם אתם עובדים בישראל, אוקיי? אם אתם עסק בינלאומי שמוכר לכמה מקומות, ויש לכם אתרים בשפות שונות, והרבה מאוד עסקים היום יודעים, בעיקר כאלה שמשתמשים בוורדפרס, לשים את ה-language switcher ולשים עמודים שונים, תבדקו שגם הכלי מאפשר לכם לפחות את הבסיס של right to left, זאת אומרת עברית ערבית, או left to right. בסדר? לא, אתה יודע, לא למעלה למטה, אני לא יודע אם יש כלים כאלה, אבל...
זה עוד לא בדקנו, אבל...
סביר להניח שיש.
כשנעשה את עושים סינית.
כן, אולי יש. הדבר השלישי, כמו שאמרנו כבר קודם, שרתים נקיים, כדי לעבור את כל מחסומי הסמם. תבדקו, תשאלו, יש לכל הספקים של הכלים האלה את המידע הזה, מה הבאונס רייט הממוצע שלהם. אתם חייבים לוודא את זה. אל תגיעו או תירשמו לכלי שאחוזי הבאונס רייט שלו הם 40% אפילו 20%. פשוט חבל
על... זה בזבוז כסף.
בדיוק. פשוט חבל על מה שעשיתם. הפונקציונליות הבאה שתחפשו זה יכולת לייצר קמפיינים. קמפיין זה סדרת מיילים אוטומטית, ומיילים שהם חד פעמים. זאת אומרת, צריכים להיות שתי הגישות האלה בכלי שאתם מחפשים. שוב, בניסיון שלי לכל הכלים יש את היכולת הזו, אבל חשוב תבדקו שוב את נוחות וקלות השימוש. של התכונה הזו. דיברנו על סגמנטציות, אז תבדקו שלכלי שלכם יש יכולת לפצל את הרשימה לכמה סגמנטים שונים, ולאחד רשימות באותה מידה. סגמנט, בסיסים שונים יכולים להיות פתיחת מיילים, הניקוד שנתנו להם, פעולה במייל שהם עשו, סיווגים עצמאים כמו איזה מוצר הם קנו ממני, האם זה בכלל רשימה שהגיעה משותף שעשיתי איתו סוג של שיתוף פעולה.
כמה שיותר פילוחים כאלה נותנים לכם קצת יותר...
נכון. שליטה.
שליטה טובה יותר אפשר לכם. נכון. אגב, עוד פיצ'ר אחד שחשוב לבעלי אתרים הרבה פעמים, זה יש כאלה כלים שיש להם גם פלאגינים לכל מיני פלטפורמות כמו וורדפרס וכדומה, כדי שכשבן אדם מזין את המייל שלו זה כבר מגיע.
נמצא בכלי כבר, בדיוק. לגמרי, אבל שוב, גם פה רוב הכלים כבר עם אינטגרציות.
או אם אתם כמוני, תכתבו קוד שעושה את ההמרה הזאת לבד.
בהצלחה.
יכולתי לעשות את זה גם אחרת, אבל זה נראה...
אני מקווה שנהנית לפחות.
כן,
בדיוק. זה טוב. אבל זה נכון מאוד, תבדקו שלכלי שלכם יש פלאגין לאתר שאיתו אתם עובדים. אחרת אתם עובדים שוב בחינם. דוחות. כדאי שיהיה מערך דוחות מלא, עשיר. כולל יכולת אפילו להגדיר ולהוסיף דוחות שלנו. חובה אחרת אתם מאבדים שליטה בעצם בניהול הרשימת דיבור. אתם לא תדעו כמעט כלום, חוץ מזה ששלחתם. פשוט לא תדעו כלום. יכולת לייצב ולהיווה רשימות. פה אולי דיברנו
על זה מאוד חשוב.
על פייסבוק, שאתם לא בעלים של הרשימה. חס וחליל, אל תרשמו לכלי שאין לכם יכולת לייצא את הרשימה שלכם. כי בוקר בעיר אחד החלטתם להפסיק להשתמש בכלי, כדאי שתהיה לכם יכולת לקחת את הרשימה איתכם וללכת לכלי הבא. אותו דבר גם לייבא. אתם אל תרשמו לכלי שאתם כבר בעלים של 100,000 איש ברשימה, מה עכשיו, תקלידו ידנית אחד-אחד?
לא, זה הדבר...
תבקשו מהם לרשם עוד פעם?
באמת, בוא נגיד, אחרי תמיכה בעברית, זה הדבר השני שאני בדרך כלל בודק, כי נכוויתי. נכוויתי. זה ממש, אתה לומד את זה הבשרחה. במיוחד, אחרי שכבר יש לך כל כך הרבה אנשים ברשימה, ואתה כבר לא יכול לאבד את זה יותר, אם אין לי שליטה מלאה על היכולת להיכנס ולצאת מאתרים, ודרך אגב, זה לא רק כזה...
מכלים.
לדוגמה, SoundCloud. בשבועיים האחרונים, לפני שהפרק הזה מוקלט ברגעים האלה, מדברים על זה שסאונדקלאוד הולך להיסגר. תחשבו על כל המוזיקאים האלה. שאנשים נרשמו, אתה יכול לעשות גם לייק או משהו דומה, כדי לקבל עדכון כל פעם שיוצא מוזיקה חדשה.
אני מנוי לסאונד קלאוד, וזה באמת השיטה שזה עובד.
האנשים האלה אכלו אותה. אין להם דרך לעשות אקספורט של האנשים שמנויים להם, וכל הזמן הזה שהם אספו את האנשים, את העוקבים שלהם, את האוהדים שלהם, ירד הטמיון. אל תיכנסו לכלי שאתם לא בשליטה בו.
לגמרי. אל תהיו שבויים של הכלי הזה. התכונות הבאות הן כבר בעיניי nice to have, למרות שזה nice to have חשוב. עד פה היו הדברים הבסיסיים והחשובים, אל תוותרו על אף אחד מהדברים, אבל בואו נדבר על עוד אחד נוסף, עוד שניים נוספים, סליחה. הראשון זה כלי אוטומציה מתקדמים, של מה שנקרא גרור וזרוק, דרג אנד דרופ, שיש להם כלי גרפי לתהליך אוטומציה, נורא קל לנהל עם זה, תדמיינו, אני בעצם יכול לייצר תהליך שלם, שבו אני אומר, מישהו נרשם, יומיים אחרי, סליחה, שתי דקות אחרי, שלח לו מייל, שלום וברוך הבא. חכה יומיים, שלח לו עוד מייל של, אני מקווה שאתה נהנה מהתוכן, שתגיל איתה באתר. שבוע אחרי, את כל התהליך הזה שהגדרתי, אפשר להגדיר היום בכלים אוטומטיים, אבל בדרג אנד דרופ, ממש בצורה מאוד גרפית, ויזואלית, להגדיר את זה, בלי להתאמץ, בטח לא לכתוב קוד, אפילו לא להגדיר בצורה של כללים, או חוקים, או טריגרים מהסוג הזה. מאוד נחמד, מאוד יעיל, מאוד ידידותי. יש גם כמה כלים כבר, ואנחנו נזכיר אותם, שכבר נותנים את השיטה הזו. יותר מזה, אתה כבר יכול להיות על פני הגרף עצמו, בכל נקודה, את המדדים הרלוונטיים. זאת אומרת, כמה שלחו את ה... בנקודה הראשונה שלחתי את ה-Welcome Mail, כמה נשלח, כמה פתחו, כמה הקליקו. ממש מולך, ואז אתה יכול, ואתה יכול לגרור ולהוסיף שלבים. חכה 5 דקות, שלח עוד מייל. דברים מהסוג הזה.
אני משתמש בפיצ'ר שבעצם מאפשר לך, אם מישהו לא פתח את המייל שלך, לשלוח לו אוטומטית בעוד שבוע עוד פעם את המייל.
או מייל תזכורת.
כן, זה עובד יפה. זאת אומרת, אחוז הפתיחה בעצם של שני המיילים ביחד, הוא בעוד איזה 20% יותר ממה שהיה.
ולכן זה פיצ'ר חשוב.
שימושי.
נכון. עוד תכונה, נגיד האחרונה שאני אזכיר פה בהקשר של כלים, יכול שימוש בכלי תקשורת אחרים. זאת אומרת, שוב, הזכרנו מיילים ומיילים ומיילים, אבל SMS-ים. יש שם שרתי SMS. אתה יכול לשלוח SMS לבן אדם, כי יש לך כבר, לא רק את המייל שלו, גם את הטלפון שלו. שלח לו SMS. שלח לו וואטסאפ. שלח לו הודעת פוש באפליקציה, אם יש לך אפליקציה. תראו של הכלים, יש בעצם יכולת לתמוך במסנג'ר של פייסבוק, יש עוד, שוב, המון תקשורת.
אינטגרציה עם הרבה פלטפורמות נוספות, נכון, זה גם פלוס רציני.
נכון, זה פלוס מאוד רציני, כי אז אתה יכול להגדיר את המסר שלך פעם אחת, ופשוט לשלוח אותו לערוצים שונים. שוב, המלצה, אל תעשו ספאם לבן אדם, זאת אומרת, אם אני עכשיו משווק ושולח לך רן, אתה יודע, גם מייל, גם פוש נוטיפיקיישן, גם וואטסאפ, גם פוש באפליקציה.
כן, אתה מתקיף אותי מכל הכיוונים.
אני... שתי דקות אחרי זה, אתה תעשה לי אנסאבסקרייב מכל הדברים האפשריים.
אני אסוף לך את העסק.
הנה, בבקשה. הלך תעלים.
וזה באמת שאלה מעניינת, כאילו, למשל לגבי SMS, כי אני לא יודע אם זה רק אצלי ככה כתחושת בטן, ש-SMS כבר לא נתפס היום אולי באיזשהו מקום כערוץ שיווקי לגיטימי.
נכון מאוד.
זאת אומרת, אם אני מקבל ממישהו, מאיזה גוף מסחרי, אני אתייחס לזה כספם?
לא, זה הולך הפוך. זה אומר, אם כבר קיבלתי אס-אמס, סביר להניח שזה שיווקי, אני כבר חשדן כלפי זה. כי מי שולח היום אס-אמסים.
נכון.
ככה זה עובד.
מעניין אם גם וואטסאפ יגיע למצב הזה, או שהם יסכילו איכשהו לשמור לא על הצפה כזו. כי ביום שנקבל גם הודעות, כרגע לא מקבל כל כך הרבה הודעות ספאם.
אין כמעט כלום.
בדיוק. אבל עם SMS אני מקבל ספאם כל הזמן.
נכון מאוד.
זה נראה את העתיד, איך הוא מתפתח.
אני כל פעם מקבל הלוואה כזו והלוואה אחרת, ואין שם אפילו אפשרות עשרה. אני חייב לספר פה בהקשר הזה, התקשרתי פעם אחת, תנו לי הלוואה ב-20,000 שקל, ללא תנאים מצוינים, אמרתי מעולה. גם אין שם מעשר, אין שם כלום. התקשרתי למספר, ועונה לי מי שמסתבר זה מרכז הודעות. אמרתי, תקשיבי, תסירי את עצמי, אחרי שהבנתי מי זה, אני לא אעשה פה סוג של שיימינג, אבל הבנתי מי זה, ואמרתי, תסירו, בפעם הבאה שאני מקבל ואני מתקשר, אני תובע אתכם, ואני מזכיר, כולם חוק הספאם בארץ, על כל אמצעי תקשורת, לא רק על מיילים, יכול להקנות לך 1,000 שקל, לא הוכחת נזק. איך הוא תקראו? בינתיים, חודשיים עברו, לא קיבלתי.
ולא קיבלת.
עדיין לא קיבלתי.
למרות שאתה יודע, שפעמים זה הפוך, למשל במיילים, במיילים שספאם ממש, כאילו, כאלה, לא חוקים יותר, אם לחצת על ה-unsubscribe, זה אומר
שיש מישהו בכתובת.
שיש מישהו שקורא, ואז תתחיל מופצץ.
לגמרי, לגמרי. בגלל זה אני חוזר לטיפ שדיברנו עליו פעם ראשונה. שיהיה לכם ספאם מייל.
כן, שלכם.
נכון.
מי השחקנים היותר משמעותיים בעולם הזה היום של השירותי רשימות דיוור?
טוב, בארץ אני חושב שהנפוץ וגם הוותיק ביותר הוא רב מסר. אני חושב שהיה חלוץ בארץ למען האמת לפני כמה שנים. אבל יש עוד כמה חדשים וטובים, אקטיב טרייל לדוגמה, שדיברנו עליו באחת ההזדמנויות.
אני משתמש באקטיב טרייל.
ואני חייב להגיד שאני עוד לא משתמש בו, אבל ממה שראיתי שיש בו, ואני חושב שהוא מאוד מאוד משמעותי, הוא נתן המון המון דברים שיש לכלים מאוד משמעותיים בחול, והוא הביא אותם לארץ, ומאוד נוח לשימוש בעברית בוודאי, אבל גם לאנגלית, ואם דיברנו על אחד הפיצ'רים שהוא תומך בריבוי שפות.
אני צריך גילוי נאות, גם הם מפרסמים ברשת עושים היסטוריה, זה חשוב להגיד.
נכון מאוד.
אני משתמש בשירות שלהם באופן אישי כבר לפחות חצי שנה, יש בסך הכל שירות טוב, אני מרוצה ממנו להלאה. יש גם חסרונות מסוימים, לא הכל עובד אצלהם בממשק, אני משתמש בצורה ממש חלקה, אבל עבדתי לפני זה עם שירות אחר שנקרא MailChimp, ולהערכתי אקטיב עושים לי וידאות יותר טובה.
אז זאת אומרת, הנה המקום להזכיר את
האחרים. ברמה אובייקטיבית.
הנה המקום להזכיר את האחרים, אז דיברנו על הישראלים, זה באמת מאוד מיועד לקהל בארץ, למרות שכמו שאמרנו, יש לו גם את היכולת לתמוך בעוד שפות. יש את הקלאסים מפעם, שכמו שאמרנו, יש להם תוספות ועדכונים, הזכרת את MailChimp, אני אזכיר גם את GetResponse ו-OWeber, הם באמת אולי ברמה בינלאומית, הכלים הראשונים שהתחילו באמת ברמת הבסיס של לאפשר לך לייצר רשימות דיבור, לאסוף את זה, לנהל את הרשימות, לייצר את המיילים האוטומטיים. לכולם יש הרבה הרבה מאוד יכולות. אני שידך אגב כן אוהב את MailChimp. אני חושב שבין אלה שהשלושה שהזכרתי, הוא הכי מתקדם, הכי ידידותי והכי קל. גם לחיבור לאתרים, בעיקר אם אתם עובדים עם וורדפרס, וגם ברמת היכולת לנהל בפנים את כל הרשימות שיש לך.
גם הממשק שלהם הוא מעוצב מאוד מאוד,
מאוד
יפה.
יפה כן, מאוד יפה, מאוד ידידותי, נכון. זה הכלים הבסיסיים, הם לא ממש בסיסיים, הם מאוד מתקדמים, אבל אם אני קופץ עוד שלב ברמת הכלים האוטומטיים, כלי אוטומציה מתקדמים, אז יש את מאוטיק, הוא אופן סורס, הוא מאפשר לך באמת לנהל בצורה מאוד מתוחכמת את כל האוטומציה של התהליך, כולל דרך אגב חיבור ליכולות תקשורת אחרות, כמו אס-אמסים. ודברים מהסוג הזה. אני אישית השתמשתי בכלי שנקרא Active Campaign. הוא גם מאוד מתוחכם ברמת ה... הוא מצד אחד מאוד נוח לשימוש, כי הוא באמת מאוד ויזואלי, והוא באמת, עם עכבר אתה מייצר את הפלואים האוטומטיים האלה מאוד מהר, אתה מייצר לו את התוכן לכל שלב, אם זה מייל, אם זה push notification, אם זה SMS ודברים מהסוג הזה. הם באמת אבל לדעתי מיועדים למשתמשים הרבה יותר משמעותיים של צרכים של אוטומציה. רשימות גדולות, סגמנטים מרובים. אם אתם לא, אין לכם את הדברים האלה,
זה כנראה אוברקיל.
בדיוק, עזבו את זה, תחזרו ל-Get Response, OWeber, MailChimp, או הישראלים, רב מסר ו-Active Trail. זה הקבוצה הזו.
צריך להגיד שלפחות ל-MailChimp ול-Active Trail, יש אפשרות לעשות טרייל מסוים חינם, עד אני חושב משהו כמו 200 או 400 משתמשים.
לכמעט כל הכלים האלה, וגם שם, אם מדברים קצת על תמחור, אז יש להם גדלים מסוימים לפי גודל רשימות הדיבור שלך. בעצם התמחור הולך לפי הגודל של
הרשימות. אז קל נורא לנסות ולראות מתאים לכם.
בדיוק. עכשיו, תשמע, לחברות הגדולות יש כבר כלים באמת, כלים מאוד משוכללים, שהם חלק מחבילה שלמה של כל מערכת השיווק, אורקל, סיילספורס וכן הלאה. חשוב להזכיר בהקשר הזה גם את וויקס, שכולם משתמשים בו בצורה כזו או אחרת, גם אם אתם מרימים אתר ראשוני, וויקס הוא הכתובת המיידית, יש להם סוג של קליפ פנימי או תוסף פנימי שנקרא שאוט-אוט, אני משתמש בו מדי פעם, הוא מאוד קליל, מאוד נוח, מאוד יפה, מאוד נעים לשימוש, יש את המגבלות שלו, מכיוון שוויקס הם לא כלי, סליחה, הם לא חברה שמיועדת רק לדברים האלה, כמו האחרות שהזכרנו, אז רמת הפיצ'ר שט שלו, ורמת הפונקציונל שהוא נותן, ורמת הנוחות שלו, והאוטומציה שלו, היא לא מהמתקדמות של הכלים שהיו, אבל אם אתם משתמשי וויקס, אני חושב שלדעתי, לפחות היום, יכול להיות שאני טועה,
זה כנראה הפתרון הכי וויקס, פשוט.
זה לא רק זה, זה הפתרון היחיד שהם מאפשרים לך. בעבר הייתה להם אינטגרציה לכלים כמו למיילצ'יפ, היום אני חושב שאין להם. סוג של סגרו את האופציה הזו. אז אלה הכלים בעצם, שוב, יש עוד המון 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 כלים, אבל אלה הכלים שאני אישית גם השתמשתי בעבר, גם מכיר וגם אני חושב שרוב העולם משתמש בהם. בואו נדבר אולי לחלק הכי חשוב, ספאם.
כן, הזכרנו את זה פה ושם במהלך שני הפרקים האלה, אבל אולי זה הזמן קצת יותר לתת לאנשים מושג מה מותר ומה אסור הזה.
נכון.
כמו שזה, אנחנו לא יכולים, אנחנו הרי לא עורכי דין, אנחנו לא ממש יכולים לתת לכם ייעוץ משפטי, נותנים לכם איזשהו אוברוויו. אני מניח שמי שרוצה ממש להיכנס לעניין הזה, כדאי שקצת יקרא זה יותר לעומק, יתייעץ עם מישהו מומחה.
נכון.
ואנחנו נותנים לכם על קצה המזלג.
נכון. למעשה, בוא נגדיר גם לדבר על ישראל וגם לדבר על העולם, אבל בארץ חוק הספאם בווריאציות שונות קיים כמעט בכל העולם. וגם יש דמיון מאוד מאוד גדול, בעקרונות לפחות, היישומים טיפה שונים ממדינה למדינה, אבל אם תבינו את העיקרון במדינה מסוימת, אתם, ותלכו למדינה אחרת, אתם תגלו שזה אותו דבר. והדבר הראשון שאני חייב להמליץ לכם, זה שכשאתם הולכים לשווק למדינה מסוימת, תבינו את חוק הספאם שם. אתם לא חייב להיות מומחים בו, ויש המון אתרים שיתנו לכם את הריכוז, ולפחות את העקרונות, ואם תשמרו לעקרונות, אז שמרתם על 99% ממה שהחוק מבקש, אבל כמו שאמרת רן, ממליץ לכם להתייעץ עם גורם משפטי מקצועי בתחום, לפני שאתם מתחילים בקמפיין רשימות דיוור בעצמכם, מאוד מאוד חשוב, אם אתם לא מבינים, או מה שאתם קוראים באינטרנט לא מבינים, תרימו טלפון, יש מספיק אנשים שהם גורמים מקצועיים ויעשו את זה. אז בוא נדבר על ישראל שנייה, חוק הספאם בארץ חוקק ב-2008, בעיקרו יש כמה דברים שהם חשובים לשמור עליהם. קודם כל, אתה חייב לקבל מה שנקרא אישור חיובי כפול של מי שנרשם, שהוא מסכים לקבל ממך מיילים פרסומיים.
אישור חיובי כפול.
באנגלית זה נקרא double opt-in, והתהליך הוא נורא פשוט. נרשמתי באתר שלך, אתה צריך לשלוח לי מייל לכתובת שנתתי לך, ושם הלינק שאני חייב ללחוץ עליו, ורק אז אתה רשאי לשלוח לי. זאת אומרת, בעצם היה פה תהליך כפול. פעם אחת נתתי לך את המייל, פעם שנייה לחצתי על הלינק ששלחת לי, ובעצם בתהליך הזה אישרתי לך שאתה יכול לשלוח לי מייל. בלי זה, אם נתתי לך בעצם את המייל, ולא אישרתי על הלינק, בלינק שאתה יכול לשלוח לי, והתחלת לשלוח לי מיילים בצורה אוטומטית, אתה עובר על החוק. אוקיי?
זה בעצם מונע את האפשרות ממישהו להתחיל להזין מיילים של אנשים אחרים בתוך שמות תפוצה.
בדיוק. וסקרייפרים של מיילים, דיברנו פרק קודם על לקנות רשימות, לעשות סקרייפינג של מיילים, את השקלים שאתה אפילו חינם ממש, שאתה עושה סקרייפינג של מיילים מאנשים מכל מיני מקומות, זה מונע את זה. או לפחות מעמיד את מי ששלח לך בצד הלא נכון של החוק. אם נרשמת תוך כדי קנייה, לדוגמה למועדון לקוחות שקנית בחנות, מותר להם לשלוח לך חומר פרסומי. רק שתדעו את זה. כותרת המייל חייבת לכלול את המילה פרסומת. עכשיו, אני יודע שהרבה לא עושים את זה, וזה נהיה סוג של נורמה, שזה, אני לא רוצה להגיד בסדר או לא בסדר, אבל זה נורמה. אבל תדעו
בחוק היבש אומרת שצריך לעשות את זה.
אתה צריך להכניס את זה. המייל חייב לכלול, בדרך כלל בתחתית של המייל, כתובת ודרכי התקשרות איתך. חייב להכניס את זה. וכמובן שמה שכתוב שם, חייב להיות נכון. בסדר? אל תכתוב עכשיו איזה משהו פיקטיבי. חייב להיות במייל אפשרות ל-opt-out, unsubscribe, לצאת מרשימת הדיבור. אתה חייב לתת את האופציה הזו.
אני חייב לציין שרוב הכלים שהזכרנו, הרציניים והמקצועיים, זה מגיע בית בדיפולט.
בדיוק.
כל מייל יוצא כבר עם כתובת, דרכי התקשרות, opt-out.
נכון מאוד.
עוד יתרון לקחת שירות מקצועי.
נכון. וחייב להגיד שחוק הספאם הוא לא רק על מיילים. הוא כולל גם לכל אמצעי תקשורת בעצם. גם ל-SMS חייבת להיות אופציית ה-SER, כמו שהזכרתי קודם, לאותה חברה שניסתה לתת לי הלוואה של 20,000 שקל, לא הייתה את האופציה הזו. הם מבחינתי עברו על חוק הספאם. יכולתי לתבוע אותם. עכשיו, בתי משפט לא מתייחסים לפעם ראשונה, אבל אם באופן עקבי אני רואה שאני מבקש מהם להסיר אותי, ובאופן עקבי הם לא עושים, ממשיכים לפנות אליי, קח את זה לבית משפט, תאמין לי, עשית הקופה לא רעה בכלל. אוקיי? ופה המקום להדגיש, שלפחות בארץ, אתה יכול לקבל נכון להיום לפחות, העונש שמוגדר בחוק הוא עד 1,000 שקל, בלי שהוכחת שנגרם לך נזק.
וזה עונש, דרך אגב, לכל הודעה.
נכון.
זאת אומרת, אם שלחת 10 הודעות, אתה שלח 10,000 שקל.
זה הרבה מאוד כסף. עכשיו, זה בארץ. בארצות הברית, חוק מאוד דומה, אפילו עוד קודם, ארצות הברית זה מובילו את העולם כבר מ-2003, הוא חוק פדרלי, חשוב לדגיש, מי שמכיר את המערכת החוקים שם, זה לא שאם עברת בקליפורניה, מבחינתם זה עברת בכל ארצות הברית. זהו זה. הוא כולל דברים מאוד מאוד דומים, וכל מה שכתבנו, יש עוד משהו שאחד שאני נורא אוהב שם, זה שאם יש מישהו שמשווק אותך, זאת אומרת, שותפים או משווק עצמאי שלך, אתה אחראי על התוכן שלו.
אתה לא יכול להגיד, זה הוא עשה, אני לא יודע.
זה לא חברה שלי בכלל, הוא נרשמתי והוא לקח את זה. לא, אתה אחראי על התוכן. זאת אומרת, יש שם סוג של אחריות שילוחית מאוד משמעותית, כי המטרה של החוק שם הייתה להגן על הצרכנים בצורה ההרמטית ביותר, ולכן שם יש את התוספת הזו. ופתחנו את העולם, אז יש עוד המון מדינות, ברזיל, ארגנטינה, אנגליה, קפריסין, סין.
כל אחת חוק אחר משלה, כן.
כן, אבל העקרונות מאוד 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 דומים. אני ממליץ להיכנס לאתר שנקרא isipp.com.
isipp.com.
נכון. יש שם המון הסברים על כל מדינה, את החוק עצמו, תקראו, זה זמין, זה כתוב גם בצורה מאוד מאוד קלה וברורה. או סתם תעשו חיפוש בגוגל, יש עוד המון מקורות שמסבירים על חוקי ספאם. ואם ממש אני רוצה לסיים, אני ממליץ לכולם, יש אומן אנגלי, לפחות מהמפתן אם זה שהוא אנגלי, בשם ג'יימס טוויץ'. ג'יימס? טוויץ'.
טוויץ'.
נכון. שיש לו קטעים, הוא נתן הרצאה בטד על איך הוא בעצם לקח צד, הוא קיבל מייל ספאם, והוא החליט לענות לו. והוא מראה מה קורה שם, וזה מצחיק בטירוף. אני פעם ראשונה ראיתי את זה בבית, באיזה שעה יחסית מאוחרת. רמות הדציבלים של הצחוק שלי העירו חצי מהבית. יש לו עוד סרטון דרך אגב שבו הוא מראה מה קורה כשהאנסאבסקרייב לא עובד. או מי שהוא ביקש ממנו לסאבסקרייב, זה היה איזה סופרמרקטים באנגליה שהכריזו על מבצע של עוד שלושה שבועות הולך להיפתח, והוא אומר, את מי זה מעניין? ומשם זה מתחיל, זה מצחיק בטירוף, באמת.
טוויץ',
ג'יימס טוויץ'. תראו את זה, זה סרטונים קצרים של עד 10 דקות, פשוט מצחיקים מאוד, באמת. קחו את זה.
טוב, אז בנימה הזו, אנחנו נסיים את הפרק. תודה לך, קובי. היום למדתם, אני חושב, המון המון דברים מעניינים וחדשים על הקטע הזה של רשימות דיוור, שאני חושב שפה זה אחד מהעקרונות הבסיסיים של מי שרוצה להקים עסק מצליח. ראינו שזה לא רק מיילים, זה יכול להיות הרבה דברים אחרים, כל אמצעי תקשורת מטוויטר ופייסבוק ווואטסאפ וכדומה. ראינו מהם הדברים שצריך לשים להם לב כשאתה מודד את ההצלחה של קמפיין ברשימת דיוור, אחוזי דחייה, פתיחה וכדומה. עברנו על הכלים, יש המון המון כלים די מקצועיים, די זולים או די חינמי אפילו בהתחלה, שעושים עובדה מאוד טובה. אני מאוד ממליץ באופן אישי לנסות את הכלים האלה, ולא להתחיל בעצמך בגוגל או ג'ימייל או אאוטלוק או משהו כזה.
או פיתוח עצמי.
או פיתוח עצמי, לא יודע. כל אחד והסריטות שלו. ותשמרו על הקטע הזה של החוק, כי יש לזה נטייה למשוך, לחזור אליך רק ולמשוך אותך בתחת הרבה פעמים. הרבה חברות עשו שטויות בהתחלה ושילמו על זה ביוקר, אז תעבדו חכם, אפשר להגיד.
תעבדו חוקי.
תעבדו חוקי, תעבדו חכם. כן. אז תודה רבה לכם שהזנתם לפרק הזה של עושים שיווק, הפרק הקודם שלנו, עוד פרקים של עושים שיווק, על הרבה נושאים מעניינים, תמצאו באתר הבית, ranlevy.com, תמצאו עוד פודקאסטים ברשת עושים היסטוריה, כמו עושים פוליטיקה ועושים עסקים. שיווק ועסקים, בדרך כלל זה הולך כזה ביחד.
נכון.
תוכלו לתפוס אותנו בטוויטר, בפייסבוק, לשלוח לנו תגובות info@podayel.net. שמחים מאוד לקבל שאלות, תיקונים, הערות, הצעות לפרקים חדשים, תמיד מקבלים בברכה. ואתה הקולי שלנו, אם אתם רוצים גם להופיע בפרק ולהשמיע את השאלות והתגובות שלכם בקולכם, בטלפון 03-374-1907. תודה רבה לכם שהזנתם, תודה לך קובי.
תודה רן.
אנחנו נשתמע בפרק הבא, להתראות.
עושים שיווק עם קובי גור.